אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
את יודעת מה הסלוגן של ביתי לי ברדיו?
אני בטוחה שתכף תגיד לי.
כן.
ראיתי שעכשיו איבה שרנקה ועומר מילר, אז הם הפרזנטורים החדשים של ביתי לי.
שיר מילר.
מה?
יש להם, שרנק מילר, יש להם איזה אקרונים? יש להם כמו
לא, יש את שירנקה, שהיא כאילו שירן קדר מילר.
אוקיי, שירן קדר מילר.
ויש את עומר, והם קיבלו עכשיו קמפיין, הם הולכים להיות הפרזנטורים של ביתי לי.
אז מעניין, לא ידעתי את זה, כי הסלוגן שלהם לפחות ברדיו הוא החיים עצמם.
איך, אבל אני לא מעניין אותי התוכן, אני רוצה לשמוע את המוזיקה.
ביתי לי, החיים עצמם.
הם לא מג'נגלים את זה. לא, זה.
האמת שבדקתי וזה גם תחס פשוט הסלוגן שלהם. וזה מונח קצת טעון, לא?
כן, תראה, ביבי לא המציא את המונח הזה.
הוא לא? חשבתי שהוא כן.
באמת, זה נראה לי היה קודם, לא?
לא חושב. כאילו, ברור שזה היה, זה כמו שנכנס לאירוע הזה, או האירוע הזה היה לפני זה, אבל ביבי הפך את זה לאיקוני, כאילו.
כן, כן.
החיים עצמם, אז פשוט חשבתי שזה כאילו מצחיק, זה כאילו מין המותג שלי הוא כאילו רייטים, אבל הסלוגן שלי זה האיום האיראני.
למה?
הפתרון שלנו לאיום, כי זה המשמעות של, אם הסלוגן שלך הוא החיים עצמם, אתה בעצם אומר, כאילו, יש בזה גם implicit threat. אני מבין שפחות התחברת לפתיח שלי. היי ביגלס, מה קורה?
אני קראתי השבוע על מישהו...
מה, זה מהטקסטים המאושרים? או שמה לא מאושרים? כי את יודעת שאני אוהב שאת קוראת מהדברים לא מהרשימה הלבנה.
אתה בכלל לא אוהב שאני קוראת.
אני באמת לא אוהב שאת קוראת. אני מאוד כועס את זה שנמדת לקרוא, זאת אומרת, זה היה מאחורי הגב שלי. וזה שבכלל, גישה לידע הוא דבר נורא מסוכן.
נכון. אחרי,
אני מגביל את הגישה שלך רק למקומון שאני כותב, לבית, זה סיכום קטן.
מקומון לבית, זה באמת אחד הדברים הכי עצובים.
אתה יודע איך הוא נקרא?
ביגלס.
The Beagle Bugle.
The Beagle Bugle, כן.
או The Daily Beagle, לא משנה. החלפנו בעלות לפני שנה וחצי.
מה עם הוושינגטון ביגל?
אני לא יודע, זה בוושינגטון, מה הקשר?
בקיצור, אז קראתי שהיה מישהו בצמרת הנאצית שקראו לו היפלר. היפלר.
קראו לו אדולף היפלר?
לא קראו לו אדולף, קראו לו, רגע, איך קראו לו? קראו לו פריץ.
פריץ.
שזה באמת שם מאוד גרמני. וזה נורא הצחיק אותי, כי כאילו, אתה יודע, בתיכון אתה נחשף להימלר. אתה אומר... אוקיי, זה קצת מצחיק אותך לאיזה רגע, אתה אומר, וואו, היטלר, ועד היה הימלר, ועכשיו שנחשפתי להיפלר, אז אני אומרת, הם הולכים, כאילו מין, הם רצו על כל האותיות שם במבנה הזה, זה כאילו, זה מטורף שהיה היפלר, זה כבר כאילו, זה כבר קצת מגרד את גבולות הטעם הטוב.
האמת שלא הרבה יודעים את זה, אבל היה גם היבלר.
היה היבלר.
כן, והיקלר.
כן, היבלר.
והידלר והילר.
איך?
הילר.
הילר?
כן, זה עם האי.
זה, הבנתי.
אני אומר, היפטלר?
לא, היפטלר לא נכנס ל...
לא.
כי אתה צריך רק עוד אחת להחליף.
נו, היטלר, היפלר.
לא, אמרת היפטלר. השארת את הטט.
עכשיו, מה המשחק שוב?
מה עם הישלר?
זה היהודי. זה היה, כאילו, זה כזה כמו עולם של ריק ומורה, יש גם היטלר יהודי.
נכון.
במבנה הזה. אנחנו באחד מהדייטים הראשונים שלנו, את סיפרתי שאת בדיוק לומדת, זה הוגה שאת שמו אני לא אשכח.
הוגה.
הוגה, סורי, שאת שמה אני לא אשכח בחיים.
כן, נכון. קראתי מאמר בדיוק ללימודים של מישהי בשם שוולטר.
וזה קרה אותה.
ואמרתי לך שזה מצחיק בעיניי, כי זה כאילו מישהו אמר, וולטר, שוולטר.
כן.
איך למי שקוראים שוולטר? זה כאילו, זה נשמע כמו כאילו בדיחה.
חבל שלא קורא, השם משפחה שלו זה לא בנימין. שוולטר בנימין.
נכון. אולי שבנימין.
שוולטר
שבנימין. אז היפלר ניהל את מחלקת הקולנוע של משרד התעמולה הנאצי. הוא היה, מה שנקרא, כפוף לגבלס. הוא היה כפוף לו.
לא לגפלס?
לגפלס, כן.
גפלס דווקא היה אחראי על הקולנוע, מתחת להיטלר עצמו.
כן,
אירוניה.
לגפלס. באופן כללי, אני חושבת שיכול להיות נחמד לבנות עולם שואה מקביל בפי.
כן, זה בעצם...
אתה יודע, בתקופת הפועה. בגפו. הרבה אנשים סבלו בגפו, בפועה, עם היפלר. בכל מקרה...
מה, בפושוויץ?
בפושוויץ, כן, ובפירקנאו.
ומה עם הפס-פס, סתם?
הפס-פס, אוקיי.
אוקיי, נסתדר, כן.
בסדר, זה כנראה אקורד הסיום של זה. ברגע שמישהו אומר הפס-פס...
זה ענק שהיה את התפקיד הזה, אז הוא היה תחת גייבלס, אבל מעל לני ריפנשטאג.
אני לא יודעת כמה זה היה היררכי במובן הזה. לני הייתה, אתה יודע, הייתה פרילנסרית.
לני.
כן.
לחברה שלך.
לני שלנו.
לני ל...
פיפנשטל.
פיצה חונר פרצון. פולימפיה.
בסדר. אני חושבת שזה לוקח אותנו ישירות באמת, לדבר על כוח וגנר.
כן.
אני בטוחה שלך יש הרבה מה להגיד, כי לי אני, אין הרבה.
האמת שלא הכנתי כלום, בניתי על ההסברים שלך לגבי כוח וגנר. אז בואי תתחילי, מתי זה הוקם?
ב-2014.
הווי!
זה נכון?
אני מבין שהביג הזה הייתה בערך ויקיפדיה. לא, האמת שזה לא נכון, אני לא יודע באיזה שנה הם הוקמו, אני מניח שזה יותר ותיק מזה דווקא, אבל יכול להיות
שאני... אולי נחשפנו אליהם ב-2014.
יפה, יפה.
אבל אני...
אני מעודד אותך, אני מעודד אותך להביע. אז אנחנו, הנושא הראשון הולך להיות רוסיה, זה בעצם מה שאת אומרת לי.
כן, זה מה שאני אומרת טוב. לך. אז בוא תספר לנו מה קרה, כי באמת, מעניין זה לא.
זה הכי מעניין בעולם, יודעת שמלא מאזינים, אילן, אחותי, זאת אומרת, מיכל, המאזינה מיכל, כתבו לי שהם מתרגשים לקראת הפרק של השבוע, בדיוק
שאני מדבר. גם המאזינה אלמה.
גם המאזינה אלמה. יפה. זה, זה ממש, זה ביניים, זה
מחמיא מאוד. אז בוא ניתן לקהל את מה שהוא רוצה, ובוא
תסכיר לנו. אבל אני באמת חושב שעדיף להתחיל עם החלק שלך.
אני יכולה להגיד...
סתם, אני סתם מנסה לסבך אותך פה בי.
אז בבקשה, נו.
אז אוקיי, אז בעצם הנושא הוא לא כוח וגנר פרסה, אלא זה שהיה בעצם סוג של ניסיון פוטש ברוסיה.
כן.
כן, בגלל שאנחנו, זאת אומרת, זה ישודר ביום חמישי, ואני לא יודע מה יהיה, אני כן רוצה להגיד ששנייה יום שלישי היום, אז אנחנו נוכל להתמקם שנייה בשבוע, אנחנו בעצם...
זה כבר ממילא התחיל ושכח לגמרי.
כן, אז בעצם היה מין מיני פוטש שהתחיל בזה שכוח וגנר, שהלא הם הכוח הצבאי הפרטי של פוטין, זאת אומרת, בעצם כוח שהוא פרט והוא גוף
צבא בתשלום.
צבא בתשלום, ממש mercenaries, אבל שממש עובדים בשביל המדינה הרוסית, פשוט באיזשהו מודל של הפרטה, בעצם עושים פנייה מפתיעה ומתחילים לשגר את עצמם לכיוון מוסקבה, ומצחים להגיע במרחק 200-300 קילומטר ממוסקבה, ומי
שמוביל... זה תמיד מצחיק אותי בכל מיני שיח צבאי שכאילו מין הגיעו איקס קילומטר מ... כן. אתה יודע, איזושהי עיר מרכזית, זה כאילו מין it's a thing.
אתה יודע איך תמיד קוראים לעיר?
איך?
עד הלום.
עד הלום?
כן.
מה זאת אומרת?
זה הבדיחה המצחיקה על היסטוריה הישראלית. עד הלום?
בצומת עד הלום.
לא, עד הלום נקראת ככה, כי שם מצרים הגיעו.
נכון, כן. אבל זה תמיד כאילו עניין, ואף פעם לא הבנתי למה מציינים את זה כאיזה משהו.
האמת שמעניין, זה אחד מהנקודות שרציתי דווקא לסגור עליהם, לסגור איתם, אבל אפשר לשנייה לציין את זה. זה מעניין כי, לדוגמה, אני כותב על נשק אלקטרוני, דיגיטלי, רוב העולם שלנו הוא דיגיטלי, רוב הלוחמה נעשית באופן, גם לוחמה קינטית, מה שנקרא קלאסית, היום נעשית ברובה, נגיד, באוויר, או נעשית בצורה הזה, זאת אומרת, מעט מאוד פעמים יש טנקים דוהרים, ואחד מהאירועים המשמעותיים של טנקים דוהרים, או שתי אירועים, או שלוש, ארבע אירועים המשמעותיים שזה בשנים האחרות, כולם קשורים לרוסיה, כן? זאת אומרת, הפלישה לסוריה, הפלישה לגיאורגיה,
הפלישה לאוקראינה. לא, אבל גם מלחמות עבר מתוארות, בדיוק, הצליחו להגיע,
בדיוק, כי
המימד... 200 פסיעות מ...
בדיוק, למה אני מציין את זה בדיוק בהקשר הזה? כי התקיפות מהאוויר ובכלל כל העולם הזה, כן, שאמריקה מתערבת במלחמה, גם היא שמה boots on the ground, היא לא שמה boots on the ground ברמה הזאת, ושהיא כן, השאלה של הקילומטרים נהיית משמעותית, כי הקילומטרים והמרחק והboots on the ground והטנקים, וזה קשורים לפלישה וכיבוש. ובגלל זה הם כל כך משמעותיים. כי אם אתה יכול לחדור למדינה, ופה זה דבר די מעניין, כי נכון לערב פרוץ המלחמה באוקראינה, אנחנו חיים בעולם שבו רוסיה נתפס ככוח הצבאי השני בעולם. עכשיו מסתבר שחבורת alcoholic mercenaries, עם קצת מוטיבציה, יכולים להגיע 300 קילומטר מהבירה של מה שעד לפני שנתיים נתפסה כצבא הכי חזק בעולם.
אבל הם לא נכנסו אליה, מה אכפת לי כמה קילומטר? הדבר לא קרה.
לא, אז אתה...
הידיעה היא, הדבר לא קרה.
אז בואו נתרגם לך את זה לסקייל ישראלי. כוחות מצריים עומדים בחולון, עומדים לפני... את מבינה מה זה 200-300 קילומטר במונחים של רוסיה? את מבינה כמה זה קרוב?
אני מבינה, אבל זה עדיין משהו מצחיק בעצם...
חדרו למדינה שלהם.
חדרו למדינה. אבל לא
חדרו. חדרו למדינה.
הגיעו לפני...
לא, הגיעו לפני העיר. חדרו למדינה.
למדינה, נכון.
אז בגלל זה למה זה משמעותי. הצליחו לא...
אבל הם היו במדינה, הם צבא של המדינה.
לא, הם לא, הם היו באוקראינה.
הם היו באוקראינה, בסדר, אבל כאילו זה...
כשהצבא מורד הצליח לחצות גבול, 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 דבר שעל פניו הוא דבר משמעותי, להתקדם, לעבור עיר אחת לכל הפחות, ואז להתקרב לזה, וזה קורה תוך כדי שיש תגובה פעילה של הצד השני, זאת אומרת, בעצם, זאת אומרת, זה בגלל זה משמעותי, כי הם הצליחו לפלוש לרוסיה, ולא הצליחו לבלום אותם, מישהו לכאורה מול צבא נורא נורא חזק. מן הסתם זה לא ממש מעניין. מה שמעניין זה שהם עשו את זה, כן? וזה מה שאני צריך לדבר, כי ההיסטוריה של וגנר היא כן דבר נורא מעניין, כי זה ההיסטוריה לא רק של הפרטה, זאת אומרת, זה לא סיפור של הפרטה רק במובן הזה. זה סיפור של היכולת של פוטין ורוסיה להיות מעורבת במלחמות ברחבי העולם בצורה שיש בה deniability.
כן, הם בעצם היו רוב הזמן בכל מיני מדינות באפריקה ובמזרח התיכון, לא?
לגמרי.
וממה שאני מבינה לפחות, זה היה כאילו, זה שימש שתי מטרות. אחד, זה בעצם איזשהו, אתה יודע, אפיק של המלחמה הקרה שלהם בארצות הברית.
יפה מאוד, 100%.
והשני זה, אתה יודע, קצירת משאבים למיניהם, כגון נפט ו...
גם, וגם, ובכלל במובן מה שבשפת כאילו ביטחוני נקרא לא מיוחס, זאת אומרת, אתה צריך לעשות פעולות לא מיוחסות, ויש...
והסירים לשעבר שנתנו להם חנינה...
בין השאר גם.
הם אלה שנבחרו לעשות את זה.
גם, בין השאר. ומה שכך מעניין בכוח וגנר זה שהם בעצם מין, שבאמת המשך המלחמה הקרה, אז בעצם הם האופן שבו רוסיה בעצם תומכת במי שהיא רוצה לתמוך, והדבר הזה כל הזמן בזה, נמצא בזה מין אסקלציה. אנשים, אני משאר, רוב הציבור לא יודע את זה, אבל רוסיה מעורבת המלחמה הקרה בעצם עוברת בצורה כזאת או אחרת לאפריקה, ובעצם במאה ה-20-30 האחרונות יש מלחמת פרוקסי בין אמריקה לאפריקה על השפעה, ובעצם מאיזשהו שלב אמריקה מתחילה לסגת מהסיפור הזה, כי זה מסתבר לה כהשקעה לא כלכלית, זה מה שאמריקה עושה, היא שופכת כסף על דברים, ולתוך המרחב הזה נכנסים אחרי זה הסינים, ועכשיו יש בעצם מלחמה בין רוסיה לסין וקצת אמריקה, יש גם אזורים של צפת, צפת מעורבת, לא משנה, אבל אפריקה איזושהי זירה שבו רבים, ואחד מהחזיתות הכי מעניינות שרוסיה פועלת נגד המערב, דרך כלל בעיקר נגד אפריקה דוברת צרפתית, נגד צרפת, זה סביב, זאת אומרת, זה באפריקה, זאת אומרת, ודרך כוח וגנר, שממש נכנס, ובעצם מעצים כוחות אנטי-קולוניאליסטים, אנטי-צרפתיים, אבל גם לא רק אנטי-צרפתיים, גם המון אנטי-אמריקאים, פשוט זה נורא נוכח בעולם הזה. Central Africa, African Republic.
זה מעניין שהמקומות האלה, זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו מעבירים לשם את הייצור שלנו כדי שלא נראה אותו, אתה יודע, כמו בתי חורשת, סוואטשופ למיניהם, גם העולם מעביר לשם את המלחמות שלו. זאת אומרת, אף אחד כבר אחרי כאילו מלחמות ענק בעולם, אף אחד כבר לא רוצה שיופצצו כאילו דברים יקרים כמו, אתה יודע, בניין כאילו הרוסי או משהו, אז כאילו מין, זה מעניין לחשוב על זה כעוד מקום שבו כאילו בדיוק בדומה לייצור ולמפעלים ולדברים כאלה שאף אחד לא רוצה לראות מול העיניים, אז מעבירים גם את המלחמות למקומות האלה.
בטח, אני אפילו יחדד וירים, זאת אומרת, למזרח מוציאים ייצור, לאפריקה היה ונשאר רצון אחד, והוא בזיזה.
כן.
זאת אומרת, אפריקה היא מקום שבו יש כוח עבודה מאוד זול, ובעיקר יש אינסוף משאבי טבע, וגם כל מיני יכולות לעשות משחק, זאת אומרת, גיאוגרפית זה אזור, אם יש לו כוח באזורים מסוימים, אבל בעצם המעורבות הרוסית, נגיד, במרכז, בקאר, מה שנקרא, ב-Central African Republic, לא יודע איך זה נקרא, רפובליקה המרכז אפריקאית, ובעוד כל מיני מקומות, היא בעיקר באמת תגובה נגד למין השפעה אמריקאית שלימים תתברר כלא כדאית. זאת אומרת, ברגע שאמריקה מתחילה להיות קצת בדלנית, כן? באמת צריך, כאילו, מין אפילו ברמת הטראמפ, אז כאילו, מין פתאום מבינים שאין לזה כוח משמעות. זאת אומרת, הם בשונה מהמזרח, שבו הם צריכים באמת להביא כוח אדם זול וסוואטשופס, ואפריקה לא מייצרים הרבה דברים. זאת אומרת, זה לא, כאילו, זה קשור להשפעה. ודרך אגב, אם את ממש, עכשיו זה ממש פיבט, לא קשור לשום דבר, אבל מי שבעצם נכנס לנעליים האמריקאיות, שהכסף האמריקאי הגדול יוצא, תמיד יש עדיין כסף אירופאי, אבל האבנגליסטים. זאת אומרת, הכסף האבנגליסטי נכנס חזק לאפריקה, בעצם יש, במקביל לכל מה שאמרתי, מלחמה בין האסלאם לבין הנצרות האבנגליסטית, שבעצם מנסה להשתלט על אפריקה, כי אפריקה, הנצרות בזמנו לא תפס, זאת אומרת, בשונה מדרום אמריקה, הקולוניאליזם של ה-1700, ועכשיו יש...
נכון, ראינו את זה, דיברנו על זה בפודקאסט לפני כמה פרקים, נכון? על הניסיונות של האבנגליסטים לייצר כל מיני, אתה יודע... שוב, ריבי להטב וכל מיני נושאי קצה של פוליטיקת זהויות באפריקה, שזה מקום שלא באמת שמע על הדברים האלה.
Long story short, כל זה רציתי להגיד, שרוסיה ואמריקה וכולם רבים באפריקה, ורוסיה עושה את זה דרך כוח וגנר, גם בין השאר, כי זה באמת לא כל כך אירוע שמשתלם. זאת אומרת, לא שווה לך לריב עם אמריקה בצורה פומבית, וגם אופן כללי לא שווה להיות מעורב שם. וזה, המון חברות רוסיות של אוליגרכים גם פועלות לבניית תשתיות באפריקה, אז במובן הזה זה כן קצת משתלם, אבל it's not worth the money, ולכן שוכחים גם כוחות פרטיים שיכולים לעשות מין את הכאוס הזה. זאת אומרת, הם בעצם סוכני כאוס, ממש, או עוזרים למיליציות, או ממש עושים מלחמה ומשתלטים בשביל רוסיה על דברים. והדבר הזה באפריקה גובה מין כוח, זאת אומרת, זה עולה בחיי אדם, אבל זה לא אובדן משמעותי, ויש שם איזה בזיזה בוננזה. לפני 6-7-8 שנים, רוסיה נכנסת לסוריה. עכשיו, סוריה זה כבר חתיכת אירוע משמעותי, כי שם יש מלחמה יותר קשה במובן מסוים, גם במובן הזה שישראל מעורבת, גם הרבה, יש שם המון כוחות מעורבים, ומתחילים למות אנשים מכוח וגנר בכמויות יחסית גדולות. זאת אומרת, זה כבר חוצה את האלפים, מגרד אפילו את היכולת שבאני חושב שבסוריה, זאת אומרת, זה הגיע למספרים משמעותיים. עכשיו, פה מתחיל כבר להיות בעיה, כי כשאתה נופל, אז אתה מוכר כחלל, כשאתה עובד בשביל מקדונלדס של דרך חברת קבלן ואתה מת, אז אין ביטוח, ואף אחד לא מכיר לך כחלל של מקדונלדס.
כן.
עכשיו, שזה 100 איש, זה אירוע סיפור אחד, שזה 6,000 איש, זה סיפור אחר, ושזה 30,000 איש. 30,000 לוחמי וגנר מתו בשנה האחרונה באוקראינה בלבד.
כן.
מה זה לא הוקרו? לא הוקרו, אז ולא הוקרו. מכחישים אותם.
כן. זאת אומרת,
זה אמא שלהם, אז עכשיו, אז מי שמשקרים להם, יש גם אסירים וזה, אבל אומרים להם, אתם תקבלו כסף, אמא שלכם זה. לא מספרים לאמא שלהם, כי זה בושה שמתו 30 אלף איש. לפי המספרים הרוסים, מתו מעט מאוד אנשים באוקראינה. להכיר, עצם המספר, הוא חל עליו לשם הדיון צנזור, זאת אומרת, עצם הפרסום של 30 אלף הזה, הוא בעיה.
כן.
אז וי שאין להם כסף לתת פיצויים, 30 אלף אמהות, אבות, זוהמים במוסקבה.
כן.
עכשיו בוא נספר לך מה התחיל את האירוע הזה, ופה אני רק, באמת עוד מילה, זה הפודקאסט שלנו וגם הפודקאסט השני שניסיתי, שאני עוד עושה עם דור, נועד בדיוק, כאילו להביא את השיח דירט בג לפט ואת הניתוח המרקסיסטי. בוא נעשה ניתוח מרקסיסטי ולא ניתוח אידיאולוגי. מה שלא קרה פה, זה שלא נמאס לרוסים מפוטין, מה שקרה פה זה לא שהאידיאולוגיה הפוטיניסטית, השתלטנית, הגיעה לסופה.
כן, פוטין מאבד את כוחו,
בי,
זה...
או, יפה.
כל הדיבור הזה.
הגנרל הזה לא מזהה חולשה, והוא מטה טענה
פריגוז'ין.
יותר חזק, פריגוז'ין, כן, וזה לא נכון. מה שקרה פה, זה מה שאמרתי, פלוס עובדה המאוד מוחשית שהיה גם טריגר. זאת אומרת, בעצם סיפרתי שההפרטה, אין הכרה, זה כבר מספרים פסיכיים, הם כועסים ברמה אמיתית על זה שהחברים שלהם לא מקבלים הכרה, האימהות של מי שמת זוהם, זה כבר נהיה אירוע פוליטי. דרך אגב, לא מכירים בחיילים הרוסים שמתו, כן? אז anyway, המצב מזעזע, כן? הם מפסידים גם במלחמה, פתאום הם גם נתפסים כלוזרים, כן? הם לא הכריעו את המלחמה בסוריה. זאת אומרת, עכשיו זה bad, they're fucking losing, כן? ואז, או בטעות, או בכוונה, או כי הם יודעים שפריגוז'ין זומם ויש לו תוכנית מגירה, והם רק מחכה לאירוע כזה, צבא רוסיה מפציץ.
הצבא הרשמי.
הצבא הרשמי מפציץ, או בטעות, או בזדון, איזשהו משהו של, 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 של וגנר, כוח וגנר.
איזשהו מוצב כלשהו.
כן, שהוא מוצב, לא משנה. זה... והדבר הזה בעצם מפוצץ את האירוע. ואז כנראה פריגוז'ין יש לו את התוכנית במגירה הזאת כבר הרבה זמן, והוא פשוט מתחיל לדהור למוסקבה. ובעצם מה שמדהים בפוטש הזה, זה שמצד אחד הוא נגמר תוך די מהר, זאת אומרת, על פניו הקרמלין תוך 24 שעות, 48 שעות מוציא הודעה שיש הסכם בין פריגוז'ין לפוטין, פוטין נותן לו, מבטל את האשמות הפליליות בגין בגידה, והכל סבבה. המציאות היא שאנחנו בעצם עדיין בתוך הפוטש, זאת אומרת, כי פוטין עוד לא עד הסוף יצא בקולו, לא, פוטש לא נראה ככה, זאת אומרת שהוא נגמר, הוא לא נראה ככה, פוטין בעצם מסיים את האירוע הזה, בזה שהוא עוד לא דיבר, זאת אומרת אנחנו עוד לא שמענו אותו, כל המידע שאנחנו יודעים על הצד הרוסי, בא מדובר הרשמי של הקרמלין, שמן המפורסמות, לא שהוא שקרן, זה נתון, זה שהוא לא קשור, זאת אומרת, הוא לא קרוב לפוטין, הוא סתם. הוא סתם יוצא ואומר את מה שהוא קרה בניו יורק טיימס, שאמורים להגיד, והוא גאון בזה, והוא לא מייצג את הממסד. זאת אומרת, בעצם הממסד, אתמול שמענו את שר החוץ מדבר, פעם ראשונה הוא נחשב יחסי, ועוד לא שמענו את פוטין. הבעיה היחיד שאנחנו שומעים, זה את מנהיג בלרוס, לוקצ'נקו, איך הוא נקרא, שבעצם תיווך את הפשרה הזאת. ופוטין מסיים את זה, שבעצם יש הסכמה שיש עוד כוח בתוך רוסיה, שנקרא כוח וגנר, ושצריך לצאת איתו. זאת אומרת, פוטין בגדול מפסיד את הפוטש הזה, להערכתי, ואני לא יודע לאן זה הולך מפה, ויש תיאוריית קונספירציה מעניינת שאני שמעתי, שזה הכל פייק, קו, שנועדה לחפות על זה שהרוסים בעצם מפסידים במלחמה, וצריכים להחזיר ים בכוחות לתוך רוסיה, ולהתכונן לפלישה אוקראינית. זה פרשנות ממש מוזרה וספקולטיבית, יש לו משהו מעניין, כי היא יכולה להסביר את ההפסד המוזר הזה. הסבר אחרי זה שאנחנו באמצע עדיין, פשוט עדיין בתוך האירוע, שהכוח של הכעס כלפי פוטין, שוב, ברמה מטריאלית, כן? זאת אומרת, כוח וגנר עצמו ואף הצבא עצמו, הוא איום כך גדול שאין עדיין דרך לפתור את זה, בלי לתת להם משהו יותר גדול, ופשוט לא ברור מהו הדבר הזה. ואני חושב שבמובן הזה יש פה משהו מאוד 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 מעניין על, על, על איך אנחנו לא מבינים את העולמות האלה, ואיך נורא קשה לחדור עולם נורא סגור, ופשוט לכן אני אומר, צריך לחשוב ולראות את הדברים הפיזיים האלה, ולהבין אותם.
אני לא רואה איך הניתוח הזה כל כך שונה מהדברים שהצגת כהדעה הרווחת.
כהדעה הרווחת, צריך להבין את זה. אנחנו, את פשוט נורא לא בתוך השיח הגיאופוליטי והביטחון לאומי. אנחנו בפברואר, שרוסיה פולשת לאוקראינה, אני משוכנע שהצבא השני חזק בעולם הוא הצבא הרוסי, וששווה לכל העולם לקחת את זה בחשבון. אני היום חושב שייתכן שכאילו צבא פולין לוקח את צבא רוסיה במכות. זאת אומרת, זה משנה את כל יחסי הכוח של העולם. זאת אומרת, ה-common wisdom, העניין ונשאר, איזה מערכת של אקסיומות, שכל בוקר מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה, אנחנו מגלים שהיא לא נכונה. עכשיו, את צריכה להבין, זה אקסיומות שטראמפ נכנס לבית הלבן איתם, כן? זאת אומרת, הם common knowledge. מדינת ישראל, המדינה היחידה שמדינת ישראל מתאמת את התקיפות שלה בחול, חוץ מאמריקה, זה רוסיה. מתוך חשש שהרוסים יפילו את המטוסים שלנו מעל סוריה. וההנחה היא שזה משמעותי, כי רוסיה שולטת בחצי עולם, והיא הצבא השני הכי חזק בעולם. עכשיו מסתבר the fucking angels, the hell's angels, עם אופנועים, יכולים להגיע עד מוסקבה. ומסתבר שאתה, אם אתה יודע להוציא לדעות תקשורת ולהראות צילומים שלך מגיע למוסקבה, אז פוטין יכיר בך ככוח, ולא רק זה, הוא גם טכנית, בצורה אמיתית, לא יצליח לבלום אותך. זאת אומרת, אז זה מה שרציתי לסיים איתו. זאת אומרת, אם אני הייתי זלנסקי עכשיו, אני הייתי פולש לרוסיה. זאת אומרת, זה מדובר בפייל חלש ברמה שאי אפשר לתאר. היא
מופקרת.
היא מופקרת, בגלל זה אני אומר שהעניין של 300 קילומטר ממוסקבה, בגלל זה הוא משמעותי, כי בראש לנו מדינה, כל המדינות בעולם, זה דבר בלתי חדיר. זה מה שכוח בזה, זה במה שרוסיה עשתה, נכון? היא פלשה למדינה אחרת. מה מסתבר? מה מסתבר? הם ג'וק, הם spread out too thin, החיילים שלהם, שיט, יש שם סרטונים, כאילו כל מי שבטוויטר באובסס על הסרטונים, אבל כאילו, יש סרטונים לזה שבאים מסוקים ומטוסים לנסות לראות על הכוח וגנר, והם מצליחים לחסל אותם מהקרקע, אם תהיה קרקע, זאת אומרת, גוף בלי חיל האוויר הצליח לעצור את מי ש... שוב, מדינת ישראל חושבת שהוא החיל האוויר השלישי או הרביעי הכי משמעותי בעולם, והם מצליחים מהכביש, מהיילון,
אבל אולי חשבו שהם הכי חזקים בעולם, כי היה להם גם את הכוח הזה שעכשיו התהפך עליהם.
אין בעיה. אז דה פקטו אין להם אותו. אחלה. אז אנחנו חיים בעולם מאוד אחר ממה שהפריימוורק התיאורטי, האינטלקטואלי, הדיסקורסי שלנו נמצא בתוכו. ולכן כל כך מסוכן לדבר במונחים של האידיאולוגיה הרוסית או לא. כי אלף, אנחנו לא יודעים מי זה הפרוגוז'ין, אנחנו לא יודעים מה יהיה, כמו עם האובססיה על ההוא שכאילו, איך קראו לו, בח, בח לי השם שלו, ההוא שהכניסו אותו לכלא ברוסיה, שהוא כאילו היה ביקורתי כלפיו, נבזלין.
נבזלין.
לא. נבזלין זה לא הבעלים של הארץ. ראו שיש לו אחוזים בארץ?
כן.
נבלני.
נבלני.
אז נבלני, את יודעת, כשאתה מסתכל, שחפר, עשינו את זה גם בפרק, את יודעת, הוא פשיסט רוסי.
כן.
אמיתי, זאת אומרת, הוא לאומן רוסי ברמה פסיכוטית, כן? ובראש, בפריימורק, האידיאולוגיה בולשיט, הוא בא לעשות ליברליזציה לרוסיה. לא, הוא לא, הוא פשוט אנטי פוטין, והוא מבין שעדיף להיות מרז. במובנים מסוימים הוא פרו-קפיטליזם, אחלה, אבל הוא גם פשיסט, כאילו, במובן מסוים.
כן.
זהו, כל זה, זה, בסדר, כוח וגנר, יפה, נתנו, יפה.
אז אני חושבת שזה כבר יצא, היו המון המון ידיעות על זה, אבל פרל וויליאמס, המוזיקאי...
Cause I'm happy...
נכון, יש דברים יותר טובים, זה דווקא השיר הכי גרוע שלו. אבל הוא בעצם מונה ממש לא מזמן למנהל האומנותי של בית האופנה לואי ויטון, שזה דבר מאוד 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 גדול, שלא ממש קרה לפני כן. זאת אומרת, הקריאיטיב דירקטור של בתי אופנה... זה תפקיד שהוא מאוד 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 חשוב,
הוא בעצם... תפקיד אמיתי, זה לא, כן, זה כאילו...
כן, זה בן, הבן אדם שבעצם בגופה מייצר את הקולקציות, מחליט על כל הדברים, הוא גוף האופנה בעצם, כן. זאת אומרת, הוא המותג.
כן.
ולרוב מתמנים לתפקיד הזה אנשים עם קריירת אופנה מאוד מאוד ארוכה, שטיפסו, היה להם הרבה פעמים מותג משל עצמם, זאת אומרת, עבדו בתעשייה הזאת בהמון המון תפקידים, בהמון רמות,
במשך הרבה שנים. אבל זה גם כן גם וונדר קידס, לא? הרבה פעמים זה מין וונדר קידס מעצבים צעירים שפתאום בגיל 29, 30...
אבל אחרי שהם הקימו את המותג שלהם והצליחו בצורה מטאורית.
כן, אוקיי.
כמו אלכסנדר מקווין. כאילו זה... אבל בסדר, אלכסנדר מקווין התחיל מלהקים בית אופנה משלו. עכשיו, זה די חסר תקדים הדבר הזה, כי הוא לקחת את פרל ש... אוקיי, כולנו הערכנו את הטעם האופנתי שלו, אבל כאילו מין, זה לא שכל מי שכזה מין, יש לו טעם טוב, יכול לעמוד בתפקיד כזה. זה באמת מאוד מאוד חריג.
זה לא המשך שלה, כאילו, ייזי עושה אדידס ודברים כאלה, כאילו?
לא, כי זה שטאפ. זה שיתוף פעולה, וקני הקים את ייזי בהתחלה כמותג שרץ כבר, כן? אז, ופה זה פשוט מנחיתים את הבן אדם לתפקיד.
כן, כן.
שהוא אחד התפקידים הכי רמים, בעיקר בלואי ויטון, שזה כאילו חלק מ-LVMH, שזה כאילו מין גוף עצום עם המון המון מותגים אחרים. בדיוק, זה תאגיד ענק, זה לא רק המותג לואי ויטון. זה קבוצה מאוד 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 קונגלומרטית, וזה מהלך תמוע. עכשיו, שבוע שעבר גם הייתה תצוגת האופנה הראשונה של פרל בתפקיד הזה, שזה התצוגה של לואי ויטון גברים, אנחנו לא נדבר עליה, כי זה לא מעניין, וזה לא, אנחנו לא פה בשביל הדבר הזה, אלא בשביל המשמעויות הרחבות יותר, נגיד. אז אני...
אפשר בכל זאת לשמוע מילה, אהבת מה שהוא עשה?
לא, לא אהבתי את מה שהוא עשה. אני לא מחזיקה מעצמי איזה מבינה גדולה, אבל באופן אישי זה לא... לא היה שם איזה משהו יוצא דופן, או שאתה יודע, שמערער על גבולות האופנה, או לא...
וסתם כמי שלא עוקב אחרי התחום, איך היו הביקורות?
פושרות.
פושרות.
אבל לא, לא, לא קטלו אותו.
לא קטלו אותו, אוקיי. זה לא היה שיט שוב, וזה גם לא היה הבטחה, הוא לא ממש...
אז בוא, אז אני רוצה להגיע לזה, כי כאילו, אני חושבת שזה קצת מובנה בתוך זה. אז קודם כל, קראתי בלוג של אימי אודל, שהיא כזה מין, היא כותבת, סופרת וכותבת על אופנה, שבעצם השוותה את המהלך הזה של למנות את פרל התפקיד הזה, לסרטי מארוול. היא מצטטת איזשהו מאמר בניו יורק טיימס של מבקר בשם איו סקוט, והיא אומרת בעצם, מצטטת אותו, כאילו הוא אמר שסרטי מארוול אינם ניתנים לביקורת.
כן.
שזה טענה מאוד מעניינת.
מאוד מאוד.
עכשיו גם בגלל קהילת המעריצים, שמאוד מאוד מושקעים בדבר, והם כבר, המעריצים קדמו לסרט, כן, כי יש כן. את המותג, והסרט רק מפיח בו חיים מחודשים, וגם בגלל הספקטקל, כן? הסרטים האלה הם כל כך גדולים ועוצמתיים, שהם מציגים את עצמם בפנינו כעובדה טבעית, ככוח טבע שהוא קיים, אז אתה לא יכול לבקר, זה כמו שלא תבקר את הים, נכון?
כן, כן.
הים נמצא,
כן, כן.
הוא קדם לנו. והוא אומר בעצם שזה לא משאיר לך איזשהו מרחב לדבר על זה. והסקוט הזה, מה שהוא אומר שזה מעניין, שדווקא יש מה לבקר סרטי סופר גיבורים, כי הם בבסיסם יצירות שהן לא דמוקרטיות, והן מושתתות על צייטנות, כן? יש שם בן אדם אחד שהוא מחליט, הוא לא יש את כל הכוח, זה משהו מאוד מאוד טוטליטרי, אבל אף אחד לא מדבר על זה, כי הסרטים האלה מציגים את עצמם כדבר שהוא פשוט נמצא, ואנחנו יכולים לדבר על צילום, כן? תמיד אפשר, ותלבושות ודברים כאלה, אבל אף אחד באמת לא מבקר את עצם הקיום שלהם, את המשמעויות הנלוות אליהן, והיא אומרת שיש משהו בעניין הזה של פרל בתוך הקונסטלציה הזאת שגם אותו לא ניתן לבקר. ואני חשבתי שזה מעניין הטענה הזאת, וכאילו מין רציתי להרחיב אותה קצת. אוקיי? כאילו גם, כאילו אני לא יודעת אם זה ברור אולי, אני אסביר. כאילו אי אפשר לבקר את המהלך הזה כי אתה אומר... אוקיי, פרל מונה ל...
כן.
אתה יודע, זה כאילו...
זה הספקטקל.
זה כל כך גדול, זה כל כך מדהים. זה פרל, והוא נער שחור, ואיך הוא התקדם, והוא היה בנפטונס, והוא עשה את זה.
גם הנפטונס זה מדהים. אני קשה להם, מישהו שזוכר נפטונס או נרד, הרכבים הראשונים של פרל, שפשוט באמת קראתי עליו השבוע. בואה, motherfucker is pretty old, כאילו הוא נראה הרבה יותר צעיר ממשהו.
הוא נראה שנים בין 22, והוא בין איזה 50.
כן, הוא 50 פלוס, כן.
כן.
זה מדהים.
אז יש משהו שהוא חסין פה, כמו הסרטים האלה, זה מהלך שלא ניתן, אתה יודע, כאילו מה תגיד? מה תגיד על זה? כאילו כולם כזה מין, זה מדהים.
לא, אתה יכול להגיד על זה שזה, לדוגמה, המשך של תרבות השטאפים האלה, החדירה של תרבות סלבריטיז לאופנה מעבר למקום האיקוני שלהם כנגיד מתלבשים, אלא גם יוצרים. אני קראתי ורציתי לדבר על ה-future, זאת אומרת, גם הלנוון, נכון? אני אומר את זה נכון, לנווה?
כן.
בעצם פיתרו את המנהל האומנותי שלהם, ופתחו איזה שלוש מותגים חדשים, זה שאחד מהם נקרא לנוון לאבס, ו-future, שהוא... אפילו לא פרל, כן? לא תגידי שהוא כאילו...
כן, הוא סתם ראפר.
הוא לא סתם, הוא כאילו נחשב המלך של הטראפ, כן? ואחד מהבוססס על הארטיסט לבל. אבל הוא, ודרך כלל רק אני חייב, אני נורא הצחיק אותי, כי קוראים לו פיוטשר, אתה יודעת מה השם האמיתי שלו? כאילו, איך זה, איך לאנשים יש בכלל שמות כאלה? כאילו, זה הג'וק הכי גדול בעולם. יש לו את השם הכי מצחיק, שיט, עכשיו אני לא מוצא את זה. Nivadus the Moon Cash. Nivadus the Moon
זה השם האמיתי שלו.
זה השם האמיתי שלו, והוא אמר, לא, לא, the moon cash, זה לא טוב בשבילי, כ, אני אהיה future. וגם, תראה, דפק על אומן אוטוטיון, כאילו, אז אני אומר, הנה, יש מין תרבות כזאת, יש פה איזה מהלך יותר רחב, שאני משאר נועד לייצר, מצד אחד עניין באופנה, מצד שני, לקחת מה-value, וה-cutting edge, cultural value של היפ-הופ כ-dominant force, ולהכניס אותו לאופנה, כי מה שנחשב מוסד מאוד מאוד אליטיסט.
נכון, אבל היום גם עם פוליטיקת הזויות, קשה מאוד לבקר את זה, כי אתה אומר כאילו פרל, זה מישהו שעבד קשה, זה מישהו שמגיע לו, האנשים בלוי ויטון, חברים שלו, מכירים אותו שנים, כאילו יש פה משהו כאילו מין שקצת נתפס כלארג'ר דן לייף, הדבר הזה, ולכן הוא קצת כאילו מין לא חדיר. ואני רציתי להרחיב את ההיגיון הזה ולהגיד שבאותו אופן, הדבר הזה, המהלך עצמו בעייתי, לא כי הוא לא למד ועשה את המסלול המתבקש, כן? זה לא העניין
כן,
בהכרח.
כן, זה לא הזמנה של המקצוע.
לא, אלא כי הוא הוצנח לעמדה שכמו שאי אפשר לבקר אותה, אי אפשר לפשל בה, כן? זה בדיוק לא שהוא הקים מותג וניסה להצליח תוך רכיבה על הפרסום שלו, כן. כמו קניה, שזה כן. בסדר, המון כן. אנשים, הקרדשיאן, לכולם יש היום איזה מותג,
כן,
ביוטי או כן, זה, כן. והם רוכבים על הפרסום שלהם, ואז הם מצליחים או שלא, חלקם לא כזה מצליחים בוא. גם. אז זה לא מה שקרה לו, אלא שמו אותו בעמדה שאי אפשר להפריך את הכישלון או את ההצלחה שלה. זאת אומרת, לא, איך הוא נכון. יכול בעצם להיחשל? יש פה גוף, יש פה מערכת משומנת היטב, שפועלת כבר מלא זמן. זאת אומרת, הרי לא ייתנו לו להיכשל, זה דבר שהוא רץ. אז בעצם אין לו יכולת, אין לנו דרך לדעת אם הוא בכלל עשה את זה טוב או לא.
לא, אבל הבן אדם שעשה את זה לפניו, מי הוא היה?
אבלו.
אוקיי, סבבה. נכון, צודק, שכחתי, יש לי דוגמה אחרת. מי עשה את זה, מי את פיוטשר החליף את מי? בחור שהיה קריאטיב דרגל של נבן, ואז פיתרו אותו, כי הוא לא היה מספיק טוב. ולמה הוא לא היה מספיק טוב? כי הוא לא היה כמו אלבר אלבץ, שהקים את, שהפך אותם למה שהם, ומין, מאז, everyone's being measured ביחס לאלבר אלבץ, ומין, הנה, עובדה שאפשר להיקשל, עובדה ש-the last guy failed, כאילו, צייר, אז וירג'יל אבלו מת, נכון, זה לא נחשב בלוי ויטון, צודקת. אבל האחרים, צודק, אני, מי שאמרתי לך את זה כבר כמה פעמים, צודק, כי עכשיו שאני מנסה קצת לעקוב אחרי אופנה, אתה רואה שכל מיני יש פיתורים ומינויים של creative
director? זה לא עניין של פיתורים מוניים, זה בתוך החברה. אנחנו, כצרכנים של זה, אין לנו דרך לשפוט את הדבר, בדיוק כמו הסרטי מארוול, זאת אומרת, אין לו באמת דרך לא לעשות את הדבר הזה, כאילו, במרכאות כמו שצריך. כאילו, במובן הזה, זה לא לעניין להצניח מישהו לעמדה הזאת, כי העמדה הזאת זה עמדה שהיא כבר...
היא self-fulfilling prophecy.
היא מרופדת. ולכן אין לנו דרך, אנחנו אפילו לא יכולים לדעת מה פרל עשה. אני אפילו לא יודעת כמה הוא עשה את הקולקציה הזאת. אני לא, אין לי שום יכולת להעריך בעין את הכישרון שלו בדבר הזה.
בזה את צודקת.
ובמובן הזה זה בעייתי כמו, זה השוואה לסרטי מארוול. זאת אומרת, זה לא חדיר. אין דרך, ולכן זה בעייתי. לא כי הוא כאילו מין לא עשה את המסלול הקשה, אלא כי זאת עמדה שהיא כל כך, כל כך, כל כך, כאילו, אתה יודע, מוקפת בסוללה ענקית של, של, של אנשים.
כן, זה כמו עם טראמפ, כי אתה לא יודע כמה באמת הוא היה נשיא בכלל.
בדיוק,
כן.
בדיוק.
כי אתה אומר, יכול שהיא פשוט literally failed through the entire thing, ופשוט המערכת מספיק חזקה בשביל
בדיוק,
להכיל את זה.
בדיוק, המערכת כן. חזקה כן, מספיק, כן, ובמובן נכון. הזה יש בעיה בלשים אותו שם, כי בדרך כלל מי שמשיג את התפקידים הזה, האלה, זה מישהו שהוכיח את עצמו במקום שאפשר להיכשל בו,
בכלל...
ואפשר לראות את הכישרון שלו, ואז זה הפרס.
כן, ואז...
והוא קיבל את הפרס בלי שזה, אז אין לנו דרך לבקר
אבל
אותו.
אבל פה אני כבר לא מסכים יותר, כי אני חושב שהשיח פרס הזה הוא לא מדויק. כי אני חושב שבזה את לא צודקת. אני חושב שמי שטיפס את זה, כבר יש לו טביעת אצבע, ויש לו שפה, ויש לו סטייל. ואז אתה יכול להסתכל על הדבר, ולבוא ולהגיד, אני רואה מה הוא, אני רואה מה לא הוא. אני יכול לדמיין כתבה כזאת שאומרת, his personal style didn't match with the DNA of Louis Vuitton. נגיד משהו כזה, כן? פה זה לא נדבר על זה. אני חושב שאת טועה במובן הזה שיש משהו דווקא בטופ של הטופ של הטופ, בדיוק כמו עם טראמפ, שדווקא כמה שזה מרופד, המחיר הוא שאתה כישלון לא משנה מה. זאת אומרת, גם, ואופנה הוא גם תחום אכזרי, כן? זאת אומרת, ביקורות יכולות, בגלל זה שאלתי מה היו הביקורות, כי אני משער שהוא גם going uphill battle, זאת אומרת, היחץ של לואי ויטון רוצים שהוא יצליח, היחץ והמבקרים של כל שאר העולם, ואני גם מבקר האופנה השמרני שחושב שכן צריך לטפס תפקידים כאלה, הוא רק רוצה שיהיו פייל, והפייל שלו יהיה ענקי. זאת אומרת, גם אני...
אבל אף אחד לא רוצה שפרל ייכשל, וזה חלק מהעניין שגם אי אפשר לבקר את זה.
יש אינטרסים בתחום, לא?
יש משהו בשילוב שלו עם הבית אופנה הזה, והוא שחור, והוא פה, והוא הגיע, והוא טיפס, שאף אחד לא רוצה להגיד מילה רע. וזה קצת העניין, ובגלל זה יש פה שילוב של שני הדברים האלה. גם אפשר לבקר את המהלך במובן מסוים, וגם אי אפשר כל כך לבקר
כן.
את האיכות של הקולקציה,
כן, כן,
בעיניי. עכשיו, לעומת זאת, מיסצ'יף, מותג שכבר דיברנו עליו פה, שהוא מאוד, מאוד חדשני וחמקמק ומעניין, הוציאו תיק מיניאטורי של לואי ויטון.
כן, ראיתי.
ראית את זה?
כן.
זה תיק שאפשר לראות אותו רק במיקרוסקופ.
כן,
הוא קטן יותר כן. מגרגיר של מלח.
כן.
זה דבר נורא נורא מצחיק, בעיניי זה הברקה, קורת, והייתי רוצה לראות תצוגה של הנושא הזה.
כן.
כאילו מין, אני מרגישה שכאילו מין בדיוק מה שהוא לא הצליח לעשות, וגם לא יצליח אף פעם. שוב, אני גם חושבת שכאילו מין, הוא לא יכול להיכשל והוא לא יכול להצליח בעמדה הזאת שלו. הוא לא יכול כלום, הוא כלו שם. וזה כאילו מין, זה, 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 זה הדבר, זאת אומרת, הביקורת הזאת על עולם האופנה ש, 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 שהיא גלומה בתוך התיק המיניאטורי שאי אפשר לראות, ושמים אותו על, 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 על הקצה של האצבע,
אי אפשר לראות אותו, בגלל מיקרוסקופי, כן.
זה מדהים, זה כל כך חכם.
כן, הם חכמים.
וזה כאילו מין, ולואי ויטון עשו איתו את השטאפ הזה, וכאילו, זה, זה, זה לאן שצריך ללכת. אל תיתנו לפרל את התפקיד הזה, כאילו, לא יודעת, זה נראה לי...
אני כאילו טועה לגבי זה, כי אני מרגיש שכאילו מין בתוך השדה התרבותי, ואני לא מנסה לממש עכשיו בדיוק את מה שאת אומרת, אבל כאילו בתוך השדה התרבותי, במובן מסוים מעט אנשים היו מעניינים, אני חושב, במוזיקה, כמו פרל. זאת אומרת, במובן הזה, כאילו, במובן הזה, ההפי היה בבדיחה, כי כאילו מין, הוא באמת בן אדם נורא משמעותי. זאת אומרת, אי אפשר לקחת לו את זה. זאת אומרת, הוא ליטרלי חיבר בין רוק להיפ-הופ לפני שמישהו חשב על לעשות את זה בצורה משמעותית. הצליח to make it cool for white kids and black kids. זאת אומרת, זה נפטונס ונרדס, זה אירוע שאני זוכר אותם בזמן אמת, כאילו זה היה...
אוקיי, אז בוא נשים אותו המנכ״ל של חברת אוסם.
אז זה היה, that was the start of his career. מאז הוא הצליח לעשות, בעצם להיות שותף, כמו ג'ייזי וביונסה, בנרמול התרבותי של תרבות שחורה באמריקה. זאת אומרת, אז הוא במובן מסוים גם תרבותי, זאת אומרת, הוא כמו וירג'יל אבלו, זאת אומרת, זה מישהו שההשפעה שלו, שוב, זה נורא אולי פנים תרבות אמריקה, אבל זה משמעותי, כמו שאי אפשר להבין את ג'ייזי וביונסה בלי, לא ביחס לאובמה, ולא לראות הקשר בין הדברים, אז הוא שם. הוא שם, זאת אומרת, במובן הזה, הוא יותר חשוב אולי אפילו, זאת אומרת, הוא לא יודע, אבל זה בטיר של ג'ייזי, קומן, זאת אומרת, זה מהפכה. עכשיו, יותר מהפכה, הוא תמיד הצליח להיות מוצב גם בגלל, זאת אומרת, במובן הזה הוא קצת מזכיר את קני, שגם האסתטיקה עצמה הייתה משמעותית. זאת אומרת, הוא כל מה שהיה עם דפט פאנק. זאת אומרת, הוא כוח מנרמל חיובי בעולם, ויש בזה גם משהו יפה וגם משהו אמין, כמו שהיה בג'ייזי ובסקיאט. זאת אומרת, בזה שג'ייזי פתאום משחק את בסקיאט, ויהיה איזה רפרנס כזה. את מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, הוא כבר בהייבראו, את לא מבינה מה אני אומר, כי אני מסלח את זה למקום מפשט.
אני לא, אני לא אוהבת את ה...
אני אומר, פיוטשר, למנות את פיוטשר זה בדיחה. למנות את זה, זה כבר מעניין, ואני חושב שכאילו, מצטעם, אני קראתי על ה... איך זה? LVHF, כאילו ה...
החברה, LVHM, נראה לי.
MH, כן, לא יודע. ובסופו של דבר, אתה אומר כאילו, כי בעצם אתה אומר, בשנייה, לא הבנתי, איך בעצם לואי ויטון מרוויחים כסף? כאילו, תמיד זה השאלה עם אופנה, אתה אומר, בעצם איך זה עובד? כי אף אחד לא קונה הרי את מה שיש בתצוגה. קונים דריבטיבס, קונים תיקים.
קונים רדי טו וויר.
לא, זה, אז ויד, זה גם הרדי טו וויר הוא חלק יחסית קטן מהביזנס האמיתי של הדברים, אלה זה הבשמים, זה התיקים, זה המשקפי שמש, הבשמים, זה גם קשקע.
אתה רוצה להגיד עוד פעם בשמים?
הבשמים.
מה לגבי הבשמים?
גם יש כל הנושא של...
אני חושבת ששכחת את הבשמים.
בוא נעבור נושא.
רגע, אני רוצה להגיד...
סתם, צוחקתי, זה היה...
אוקיי.
ואתה אומר, באמת במובן הזה, שזה כאילו מין גם דבר שבמילא התצוגה היא לא בדיוק ליבה. היא כאילו הכי ליבה, אבל היא בעצם לא ליבה של עסקית. אז מה זה כבר? אז למה לא להביא מישהו שהוא באמת מעניין ויצירתי ויעשה משהו אחר? ולכן אני חושב שהשאלה לגבי האופנה האמיתית שהוא עושה היא כן מעניינת. אני הסתכלתי קצת על זה, אני גם לא...
הוא לא עושה משהו אחר, אבל...
גם אני לא הרגשתי שהוא עושה משהו אחר.
מי שיעשה משהו אחר זה לא פרל, זה בדיוק העניין. מי שיעשה משהו אחר... נכון. ואלכסנדר מקווין, ואנשים כאילו מטורפים שהגיעו משום מקום ויש להם פשן לאופנה.
כן, כן. וסקיל אמיתי לתרגם
את... והם מבינים את הדבר הזה. ולא, הוא לא יעשה. הוא יעשה מהפכה בעולם המוזיקה, ואף אחד לא ייקח לו את זה.
כן.
אבל הוא בדיוק לא הבן אדם שיעשה מהפכה בעולם הלבוש.
נכון. מה שרציתי לשאול בהקשר הזה, זה אם יש משמעות למינוי שלו בהקשר של עיצוב אופנה מול סטיילינג. כי כשאני ראיתי את הדבר הזה שלו, כאילו, את התצוגה, ושוב, אני באמת לא מבין כלום, וכאילו, מן זה, אמרתי, זה נראה more of the same, של, כאילו, גם שלו, וגם של בית אופנה. זאת אומרת, זה באמת נראה, הוא סתם לקח את, כאילו, את האיקונוגרפיקה הזאת, וכאילו, יצר מזה את הדברים שאתה רואה אותו לובש, בכל מיני שילובים, שהם כאילו מנים, ואתה אומר, אה, פשוט יש לו סטייל, והוא עושה סטיילינג טוב, ויש לו סטייל.
באמת, המרחק בין סטיילינג לעיצוב אופנה, באמת כאילו יש בו משהו שמצטמצם
בדיוק, וזה המגמה שאני חשבתי.
ויש בזה משהו עצוב, כי אנחנו בעצם מתרחקים מהדבר הזה של...
המקורי.
המקורי ברמה של, אתה יודע, בתקופה שפעם שקנו בדים, שהיה רק בדים, והיית קונה אותם, והולכת לתופרת שתתפור לך סמלה, ואז כל מיני, ואז בתי כל בו הבינו שבעצם אפשר כבר לייצר סמלות, ואז הם מעבר לבדים, הם התחילו לייצר עיצובים ומחרו סמלות, וכאילו ככה הדבר הזה התחיל, בעיקר בפריז, אבל בעוד מקומות, ואנחנו הולכים, עכשיו, אני לא רוצה להיות הבן אדם שכאילו מין בוכה על, ה, על, 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 על הקדמה, ועל איך דברים כבר לא יהיו כמו בעבר, אבל, אבל אנחנו הרחקנו לכת מהדבר הזה, תחשוב רק על מקומות כמו שיין, שיין, אני לא יודעת אף אם מחורים את זה, אבל יש את האופנה הסינית הזאת, כמה אין קשר כבר בין זה לבין עיצוב אופנה, זה פשוט גנבות מוחלטות, אפילו לא מהמסלולים כבר, כאילו מין, מהפח זבל שפינו אותו לתוך ה...
יש AI שסורק את האמזון ושמייצר אוטומטית הכל, כן.
ובמובן הזה יש משהו עצוב בזה, כי אופנה בסופו של דבר גם במקור שלה היא תחום של אומנות.
כן.
ואנחנו רק צועדים הרחק מזה כל הזמן, וזה אמור להיות מקום, בעיקר המסלולים, נכון? המסלולים זה לא בגדים שקונים, זה מקומות לחדשנות, גם לטכנולוגיה, למעוף, להשראה, זה דברים כאילו שיכולים להיות מדהימים, ולשים את פרל לא יביאו אותנו לדברים מדהימים, זה מבאס בעיניי. עוד חדשת אופנה מצחיקה, אני לא רוצה לדבר עליה, להאריך, כי... בטח איבדנו המון מאזינים ומאזינות שלא מעניין אותם הנושא הזה, אבל קניה שכר לאחרונה את דוב צ'רני, אתה זוכר את דוב צ'רני, הבעלים של אמריקן אפרל, רשת האופנה, שהייתה מאוד מצליחה ולאט לאט סגרה את כל סניפיה, והיום היא מסתווה כ...
LA אפרל.
כן, לוס אנג'לס אפרל, מי שרוצה לקנות אז עדיין יש אתר, וקניה שכר אותו, הוא גם נפל בעקבות המון 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 האשמות בתקיפות מיניות, כנראה הטריד שם את כל ה... כל מישהו יוכל לשים עליה את הידיים.
מעניין שכאילו מותג אופנה שהתפרסם, מותג, חנות אופנה שהתפרסמה בזה שהיא כאילו מעסיקה רק קטינות ממש שוות.
כן.
אז המנכ״ל שכתב את הפוליסי הזה, מתברר שהוא הטריד את הקטינות.
נכון. עכשיו, קניה שכר אותו להיות המנהל החדש של ייזי.
ייזי.
שזה חיבור נורא נורא מצחיק.
למה?
א', כאילו מין, אתה יודע, קניה וכל ההתבטאויות האנטישמיות שלו, בסוף סוחר כאילו את היהודי המטרידן.
מתיישב בול.
נכון, זה מתיישב בול, אז זה נורא נורא מצחיק. והתברר לי, כשקראתי קצת על האייטם הזה, שגם צ'רני הוא זה שהוציא את החולצות ה-White Lives Matter, שקניה עשה איתם שערה, ואחרי הבקלש, הם היו אומרים למכור את זה ביחד, ואחרי הבקלש הם חילקו את זה להומלסים.
די, נו.
כי הם הבינו שהם לא יכולים למכור את זה.
ענף.
ואין לי מה להגיד, זה פשוט מדהים, זה ידיעה הרמטית. היא אומרת הכל, זה העולם מדהים, ואפשר להמשיך הלאה.
אני רציתי לדבר על המרד הדרוזי, אני לא יודע אם עקבת אחרי זה, קצת נבלה בין כל האירועים והחדשות.
תראה, אם יש דבר שפחות מעניין מהרוסים, זה קרוא לו נראה הדרוזים.
אז ממש נשמע שהרבה דברים.
שלא לומר הפרוזים.
הפרוזים.
אני אישה מאוד צורת אופקים, לא הרבה דברים מעניינים אותי, אני אוהבת אופנה, ואני אוהבת, אתה יודע, איפור, ו...
יפה. הדרוזים הם החריך למדינה, מיכל, והם במרד, ואני חושב שכסמונית צריכה לתמוך במרד שלהם.
אתה זוכר שהיו אנשים שכאילו, נכון, יש את האנשים שקוראים לערבים בני דודים?
כן.
אז גם לך היו כזה אנשים שקוראו להם הוגיות?
לא, מה זה הוגיות?
כאילו מין...
מה?
כן, אני זוכרת בתיכון, אז שיהיו אנשים שהם מוכרים, אתה יודע, ביישוב של ההוגיות. כאילו, במקום להגיד כאילו ערבים, אז אמרו הוגיות.
לא.
אוקיי, אז לנו היה את זה, וזה כאילו קצת תקוע לי בראש, וכל פעם שאני אומרת ערבים, אז בראש אני חושבת הוגיות.
וואו, זה אני אפילו, זה כאילו מין זה יופמיזם, אבל לסיטואציה שלא לא היית צריך יופמיזם. בוא נגיד לא, שאני פה גם... עם ההוגיה שלי, עם מיכל. כאילו זה, למה לעשות את זה?
לא, כי אז למה אתה אומר בני דודים? עם הבני דודים. אז עם ההוגיות, תחליף כל פעם שאומרים בני דודים בהוגיות. אוקיי?
כן, בני דודים נשאר עוד כאילו אובייקטיבי, זה כאילו מין אתה מזהה את הדיפרנציה.
אני לא המצאתי את זה, אני רק מספרת מה היה. אני פה כדי לדווח, אני פה בשביל מי שלא הבין. היום אני לא, אני כבר הרבה זמן לא פה בשביל מי שלא הבין.
אתה תורמת לי הבנות.
נטשתי את הקהל הזה שלא מבין, ובאמת...
אבל יודעת שיש יקום מקביל שבו אתה עדיין עושה את זה. יש פוד אחר שבו אתה עדיין
יש גם פוד אחר שבו אני נמצאת בשביל מי שכן הבין. נכון. זה מאוד מעצבן. כן. זאת אומרת, אני באה למי שכן הבין, ומסבירה לו מחדש דברים שהם הבינו.
כל... הבנתי.
הבנתי. וזה לא חווה נעימה.
תראה, אני לא יודעת, יש לי עוד פוד בלעדייך.
לא,
היסטוריה,
אני...
היסטוריה, התריטואה התגסה, אתם יכולים
לא,
לחפש.
לא, אף אחד לא שמע על זה. לא מכירים
את זה. שם, הוא די הצליח. כי הוא די הרבה
אני ראיתי את המספרים, ואני לא חושבת שאפשר להגיד שהוא די הצליח.
את בשום צורה לא ראית את המספרים, כי את ראית רק את המספרים שיש בצלנו, ולא ראית את הפול אנליטיק שיש לי כזה יוזר אחר משלך.
פתאום כמה נוח יש לך יוזר אחר משלי. בסדר, מלא מספרים, בטח, מאזינים לכם, כל המדינה מאזינה לכם.
אני הולך להחריף את הסיסמה ולהוציא אותך מהיוזר הזה גם. אני הולך לעשות כוח וגנר לספוטיפיי שלנו ולהגיע 300 קילומטר מהביגלס.
בוא תגיע 300 קילומטר מהביגלס.
אני כרגע...
בוא נראה אותך.
חצי מטר מהביגלס.
אנחנו נקטוש אותך. נו, מה שלך להגיד על הדרוזים האלה, עם הדת הסודית המטופשת שלהם? מי רוצה לדעת הסוד שלכם בכלל?
אז אל תרסי לאנשים, עשיתי מחקר וגיליתי את הסוד.
גילית את הסוד? אוי, הוא כל כך באמת עניין אותנו. אתה יודע למה זה סוד עדיין? כי אף אחד לא שאל.
הסוד הוא
ש... No one asked, כאילו.
שיש עולם ואין בו גבולות.
יש עולם ואין בו גבולות, זה הסוד שלהם?
זה רפרנס קוראה מצחוק, שאם לא הבנת אותו, אז זה אומר שהשמעתי את הרפרנס.
לא הבנתי אותו.
בשיר של אדם, סוד, מה הרפרנס? מה הוא אומר? הסוד הוא?
לא יודע, מי עוד, לא יודעת.
שעולם הוא ללא גבולות, או משהו כזה.
זה לא מה שהוא אומר.
זה ממש מה שהוא אומר.
אם את לא לבד, אז זה כואב פחד. ולעשות שלעולם, לא, לא לעולם, לעולם. איזה מפגר אתה?
כן, לעולם.
לא, לעולם אין גבולות. לא לעולם.
לא, בסדר.
אף פעם אין גבולות.
כן, זה מה שהתכוונתי להגיד, בסדר.
נו, אבל זה לא לעולם.
לא משנה, זה מה שהתכוונתי להגיד. בסדר, סתם יצא לי דפוק. אני יודע שזה המילים וזה מה שהתכוונתי להגיד. זה רפרנס מצחיק, לו הייתי מצליח לבצע אותו.
לו היית, אתה יודע, בוא, אתה רוצה שאני נמלא ספר.
הגלה לך את הסוד.
לו היית מצליח, אז הם היו...
איזה גרסה את אוהבת יותר?
של רוני או של אדם?
לא, או של נונו.
של רוני.
אני חושב שאני הכי אוהבת של נונו ושל אדם, ואז רק את רוני.
בסדר.
בעיקר כי הגרסה של נונו מכילה את אדם ואת רוני.
נכון.
זאת אומרת, הם קמיו שם. אפשר לדבר על הדרוזים עכשיו?
בבקשה, נו, בוא נשמע על הסוד שלהם.
הדרוזים, אנחנו נגיע לסוד שלהם, קודם נספר על מעמך ונעשה את זה בקצת.
כולם יודעים שהדרוזית זה כת סודית?
אני לא יודע.
דת סודית? יצא לי כת, אבל...
הדרוזית זה בעצם כאילו מין איזו איטרציה, גרסה מוקדמת של המונותאיזם, שכאילו מין, באמת, אנחנו נגיע לזה, אבל רק כאילו ספוילר, הדת שלהם היא ליטרלי כל הדתות האחרות.
כן.
זה הסוד.
הדת שלהם אכלה את שאר הדתות.
כן. הטקסט הקדוש שלהם הוא הברית החדשה, הברית הישנה, הקוראן ועוד אחד.
שהוא לא התנך.
לא, הוא לא, לא, אמרנו, התנך, ברית חדשה, ברית הישנה.
נכון,
התנך
ברית הישנה.
התנך, ברית החדשה, כאילו הבשורות, והקוראן, ועוד שתיים, שלוש ספרים, שלא בזה, שהם מין דברי החוכמה של, שהם בעצם...
כן, ספר סיי גינס 2015.
לא, זה בעצם, אני עכשיו נראה ממש טוב, כבר הרסתי הכל, אבל בעצם, זה בעצם פשוט מין אפלטון ואריסטו. כאילו זה נאופלטניזם, עם קצת מוסר ערבי.
סך הכל נשמע כאילו, נשמע נכון.
כן.
In a way, אתה אומר, אוקיי, עשיתם איזה
כן, זה קול, זה קול הלאה.
סבבה, בוא לא נריב.
אבל...
בוא נהיה חברים.
ולכן הדרוזים, מה שבאתי להגיד,
הם חברים שלנו.
הם חברים של כולם, הם כמו הבדואים, חיים בכל מקום, כאילו בטוב, רק בשונה מהבדואים, באמת באים בטוב, והם...
ויש להם את הגבינה שלהם, הדרוזית. אולי זה צ'רקסי?
מה זה גבינה דרוזית, מיכל? את חושבת שלבן איזה גבינה דרוזית?
לא, אני...
לא, זה נשמע...
לקחו אותנו פעם בטיול שנתי, אולי זה היה יישוב צ'רקסי.
אני חושב שמה שרציתי להגיד זה פיתה דרוזית.
לא, 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 לא הפיתה המזדיינת הזאת.
יודעת שבכל פיתה יש את התנך שלהם.
כמו בגרגיר אורז.
בדיוק.
זאת אומרת, התנך רשום על הפיתה.
בדיוק, הוא צרוב לתוך פיתה.
אלפי פעמים.
לא, פעם אחת. זה כנראה תנך גדול, יש שם את ה...
איך הם מצליחים את כל התנך על גרגיר אורז?
את יודעת שכאילו בגרסה החדשה...
איך הם מצליחים לעשות את זה? הם משקרים לנו, נכון?
בנאו-דרוזיות, זה תנועה פוליטית חדשה.
איך הם מצליחים להכניס את הספינה לתוך הבקבוק זכוכית? איך? באמת, אני משתגעת מזה.
באמת לא יודעת?
לא, אני יודעת. נראה לי.
בדת הדרוזית החדשה הוסיפו גם את השבע כרכים של הארי פוטר.
כן, נכון, זה ראוי. כן.
איזה בדיחה inappropriate to make, אה?
למה?
כל הדרוזים סוטים.
מה?
מה?
אוקיי.
קיצור, הדרוזים, אני רוצה להגיד זה ש...
אני רוצה שאני אספר למה הם מוכים.
בבקשה.
הם רוצים...
הדרוזים, את רוצה להגיד איזה דרוזים מוכים?
הדרוזים החקלאים.
וואו, את ממש full of shit. הדרוזים החקלאים.
אני מדמיינת אותם כמו כזה מין...
farmers.
שחקנים בלגו.
כן.
יש דרוזי אופה, ויש דרוזי חקלאי.
ויש דרוזי פיטה.
ויש דרוזי הוגיה.
הם כולם הוגיות, רק פשוט הם בפייס אחר משאר ההוגיות. הפייס שלהם דרך אגב הוא סודי. למה הוא סודי? כי... נגיע לזה. אבל הנקודה היא שהדרוזים בגולן, כן? בגולן, לא בצפון הכללי, אלא ספציפית בגולן, עכשיו עושים מחאה כי רוצים...
להקים להם מין טורבינות כאלה על הראש.
כן.
על השדות שלהם.
או טורבינות על הרס.
על הרס. זה רוצים, אחד, ככה, ספציפית ככה, זה על הרס.
זה השפה שמדברים. ועל הרס שלהם, והם מתנגדים.
זה כאילו בעצם בגדול כאילו מאמץ טוב, כי בדיוק, זה טורבינות שייצרו, אתה יודע, אנרגיה ירוקה, אבל הם חוששים לגידולים שלהם, וגם אנשי איכות הסביבה מסכימים איתם, כי הם חושבים שכאילו כל מיני, כל מיני ציפורים יפה. הסתבכו שם ב... יש שם, אתה יודע, אירוע מאוד מאוד מצחיק של, אתה יודע, נוצות וזפת, וכאילו, הציפורים ייקדשו שם.
כן. הפרויקט הזה של הטורבינות, שהוא על פניו נשמע כמו דבר מבורך, היינו חוזרים מישראל כהולנד, בגולנד, עשו טורבינות, אחלה.
פשוט כל כך קטן פה, שאיפה שאתה יורק, יש איזה שדה של מישהו.
זה לא הבעיה, הבעיה היא שבגדול, פשוט החליטו לבנות את הטורבינות, כי גרים שם ערבים, וקל לחרבן לערבים על הרס. עכשיו,
הם לא ערבים, הם דרוזים.
הם עוגיות.
הם עוגיות שלנו.
עוגיות הגולן יצאו למחאה היום. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה, שבגדול, לוקח הרבה לעצבן את הדרוזים, כן? זאת אומרת, זה בגדול,
הם אנשים רודפי שלום.
הם רודפי שלום. באחד מהארבע ספרים שלהם כתוב שצדק צדק תרדוף, והם בגדול לא מאמינים בזה, והם גם בגדול, בשונה מהיהודים, ובשונה מהערבים ב-2000 שנה האחרונות, לא, הערבים המוסלמים, סורי, הם לא חושבים שדת היא לאום.
כן.
הם לא מנסים לעשות דאעש, הם לא מנסים לעשות איסלאם פוליטי, הם לא מנסים לעשות ציונות דתית, הם לא, אין.
לא, אין להם גם רדיפת שטח אובססיבית כמו שלנו.
יש שתי מקומות בעולם שבו יש לדרוזים כוח פוליטי, משמעותי, זה כמובן לבנון, איפה שהם אחד מהשבע קבוצות האתניות המשמעותיות, ומחזיקים בהתאם לכך שביעית מהפרלמנט הלבנוני, וגם בסוריה, איפה שהם מיעוט שבאופן כללי יש לו אינטרסים פוליטיים, כי בגלל שהוא מתחנף כל הזמן לשלטון, אז הוא גם בעצם קשור לשלטון, שהוא קרא שלטון רצחני, מה שיוצר שלל בעיות, יש מרד במדינה ויש פיצול, אבל בגדול הם נורא נאמנים. וכן, זאת אומרת, בגדול כאילו מן דאעש לא אהב את הדרוזים, וגם הרבה אנשים אחרים שהיו נגד אסד לא אהבו את הדרוזים, והדרוזים בגולן הם במצב די מורכב, כי בשביל מהדרוזים בתוך ישראל פרופר, הם בהיפת היסטוריה היו נאמנים לסוריה, עד שהם סופחו על ידי ישראל. יש מדי פעם הסדרים שמאפשרים לחלקם לחזור, וזה לפחות היה פעם, היום אין. הדרוזים ניסו לעזור לישראל לקלוט הרבה פליטים, היה סוד הרבה שנים, אולי אני לא אמור להגיד את זה, אבל לפי דיווחים זרים, ישראל קלטה גם בני הקהילה הדרוזית בסוריה, לכאורה.
לא סוד כמו סוד של הדת שלהם.
ולא סוד כמו הסוד של הדת שלהם. אמת, אמת, אמת. והם כועסים, כי באמת, כאילו מין, מחרבנים להם לראש כבר כל כך הרבה זמן. זאת אומרת, הם כל הזמן באים ואומרים, אנחנו דרוזים, וישראל אומרת, לא, אתם עוגיות. ולכן אנחנו יש לנו פה אפרטהייד נגד עוגיות, ואתם עכשיו נחיל את זה גם כלפיכם.
לא, מה שישראל עושה זה מתייחס אליהם כערבים כשנוח לה, ומתייחס אליהם כלא ערבים כשנוח
לה. לא, הספציפית האלה בגולן תמיד נשארים ערבים, כי הם גם תמיד נשארו סורים. ולכן הם גם תמיד יהיו בוגדים. אפריורית, אז אני חושב שהם לא מתגייסים, זאת אומרת, דרוזים מתגייסים באופן כללי, כולם זוכרים, יש אפילו כמעט פאריס, וכאילו מין
קצינים,
קצינים, יש
איתורים, תפקידים,
תת אלוף, הגיע לרמת, כן, גם משטרה יש המון דרוזים, במג"ב יש המון דרוזים, הם חלק מאוד פעיל מהישות הציונית ומהמנגנוני הכיבוש באשר הם, והסורים לא נותנים להשתתף בזה, אבל עדיין לקח הרבה לעצבן אותם, ומה שמדהים בסיפור של הטורבינות האלה, זה שעל פניו, כאילו מין הם, כאילו, הם מאוד בעד, זאת אומרת, הם בדיוק הכי כאילו מין כזה, זה כאילו איכות הסביבה, וזה באמת פשוט עוד דוגמה להפקעות קרקעות, וזה בגדול הטענה שלהם. זה כמובן אסון אקולוגי, במובן הזה שהטורבינות האלה, זה גם באמת, כאילו זה לא פופולרי להגיד את זה, אבל זה בגדול לא כך צריך את זה, זאת אומרת, זה נחמד, זה עושה, זה טוב, אבל ישראל, בוא נגיד שיש כוחות, זאת אומרת, גילינו מלא נפט, מלא גז, כאילו על פניו, אם לא היינו חזירים.
יש לנו גם די הרבה שמש, שמתי לב.
גם שהאנרגיה הסולרית זה ידוע באופן כללי כדבר לא יעיל, אבל כאילו מין, לא יודע, זה כמו ה-IF סארמון הזה שבנו באמצע הערבה, כאילו יש משהו לא אמין.
וואו, זה דבר נורא, העמוד מתכת הפסיכי הזה.
כן, אני יודע שזה לא עובד, זה פייל משוגע.
כן.
זה מראה ענקית שמקרינה על פאנלים סולריים שמש זה, ופשוט
ושורפת אלפי נמלים בשעה.
זה נורא, זה גם עושה אסון אקולוגי, כל הזמן מתרסקים לתוך זה ציפורים, זה נורא.
איזה יופי.
כן, השמש מסנוורת ים בזה, זה פגע בנתיבי הניתוק.
גם כשאתה נוהג זה כאילו נכנס לך לתוך העיניים.
כן, אבל העיקר שאנחנו innovation nation.
נכון.
עכשיו, זה הכל הסתיר את זה שבעצם מצאנו מספיק גז טבעי לפרנס את עצמנו לכל החיים, שאנחנו רוצים למכור אותו לאנשים, במקום להשתמש בו במסגרת כל מיני שחיתויות של מדינת ישראל עם נובל אנרג'י, וחבל שאנחנו לא שומרים, חבל שאנחנו לא שומעים את הגז הזה לעצמנו, אבל שוב, הנקודה היא שכאילו מין אין פה הצדקה של איכות הסביבה, זה לא קשור לזה פרסה, וגם אם כן, זה נעשה באופן נורא נורא וולגרי. עכשיו בוא נגיע לפאקינג דת שלהם, כי זה מה שמדהים. כי הם שומרים על הדת, הסוד הדת, ומה שכוח מעניין זה שבעצם הם מוכנים to play nice עם כולם, כי מה שחשוב להם הוא שמירת הסוד של הדת, מתוך אמונה שקצת נעלמה מהעולם, שהיא אמונה איזוטרית, כן? זה קשור גם למה שנקרא גנוסטיות, כן? לידיעה ותפיסות ידיעה של דת, וזה ממש היה דבר ששלט בעולם ים בזמן, זאת אומרת, המון המון זמן, בעצם, טוב, לא בצל, אני לא אעשה את כל השיעור היסטוריה, אבל זה נורא מעניין, זה בעצם דת שהיא לא בנויה על ידע. זאת אומרת, זה כאילו עוסק בידע, אבל זה ידע במובן הספיריטואלי. ולכן לא מעבירים את הידע מדור לדור, כי כאילו מין, הידיעה הפשטנית היא לא מספיקה. זאת אומרת, לדעת סתם את הספר, זה לא טוב. כאילו, מאמינים באיזה ספיריטואליזם, והשילוב הזה של הספיריטואליות הזאת, שנגיד מקדשת אומנות ומוזיקה, ואת החוויה הספיריטואלית והריטואלית, כן? והמפגש שלה עם טקסט, שמה שהוא אומר זה, בוא נביא את כל הטקסטים הקדושים האחרים יחדיו, הוא נורא מעניין. כי זה רגע מסוים בהיסטוריה של המונותאיזם שפשוט נמחק מהעולם. אנחנו לא זוכרים את זה, את התקופה של הנאופלטוניזם וכל הדברים האלה.
מה הפאקינג סוד? מה הסוד? מה הסוד? על מה אתה מדבר איתי? מה? הסוד?
הסוד היה שזה פשוט שילוב של ארבע ספרים האלה. הבאתי פה קצת כאילו עוד צבע.
זה היה הסוד כל הזמן הזה?
כן.
מה הסוד בזה?
לא יודע, כאילו...
זה כמו סוד של ילד בגן, שכאילו הוא הולך ואומר, יש לי סוד, יש לי סוד, והוא לא מגלה, ואז אתה שואל אותו בסוף מה הסוד, והסוד הוא שכאילו, אתה יודע, הוא הלך, שם גרביים בבוקר, ושם...
תראי, אני יכול, אז אני אעשה פיץ' אחר. הסוד שלהם הוא ש... הם בעצם לא מגנים על איזה קורפוס ידע ספציפי, אלא על עצם השילוב של קונטקסט פרשני מסוים על שלושת הדתות המונותאיסטיות, אחד, ושתיים, הם מקדשים איזה חוויה ספיריטואלית וידע במובן הספיריטואלי, או ידע במובן ה, נקרא לזה רליגיוזי, חווייתי, בינה.
אני אחדד את השאלה שלי, מה סוד בזה?
הסוד בזה הוא ש... ש, ש זה כאילו מצחיק להגיד, זה כמו שאתה נגיד לי, מה הסוד של הכהן הגדול? אז הסוד הוא שהחדר ריק, בגדול. זאת אומרת, מה הסוד של הכהן הגדול שיכול להיכנס לתוך קודש הקודשים? שהוא החדר ריק, שאין אלוהים, זה הסוד. מה הסוד של האפיפיור? זה שאלוהים זה בדיחה. שאין אלוהים והוא לא נציג של אלוהים עלי אדמות.
לא נראה לי שהם הסכימו איתך שמה.
נכון, אז זה השאלה המעניינת. לקאן יש לו, אחד מהמשפטים הכי יפים שחכמים של לקאן, זה שהמשוגע היחיד, היחיד האמיתי, זה המלך שבאמת חושב שהכוח שלו זה מאלוהים.
כן.
אני חושב שהאפיפיור נכנס לחדר ומבין שאין אלוהים. זאת אומרת, אולי יש אלוהים במובן אבסטרקטי, וזה בדיוק העניין. האפיפיור מבין בדיוק את מה שהדרוזי מבין, שהידיעה של האמונה היא כבר דבר נורא מסובך, וזה לא עובד באותו אופן שבו אתה מתקשר את זה לאנשים. זאת אומרת, האיטלקי והקתולי ברחוב צריך להאמין שהאפיפיור הוא אלוהים, כי זה נושא לו איזה מטריאליזציה, קונקרטיזציה לדעת. הדרוזי מבין שזה לא ככה. ואיך, השאלה, איך משמרים דעת שהידע נתפס כמעט בדרך השלילה, כחוסר יכולת לדעת, כמשהו שצריך להגיע אליו, ושזה הקורפוס ידע שלך, כן? זה הקורפוס ידע. זאת בחירה מאוד אחרת, ואני חושב שזה הנקודה שרציתי להגיע. זו נקודה מאוד אחרת. אנחנו חיים בעולם שיש או חילוניות, שזה המודל הנוצרי הפרוטסטנטי, שבו אתה מאמין בית ושאר הזמן אתה רציונלי, אתה מקדש את רציונליות. המודל השני הוא מודל, נקרא לזה, הדתי פשוט, שיש בעולם היהודי, והחילוני שאומר שאתה, אם אתה מאמין, אז you practice the faith, whatever that means, ואולי אתה יותר הדוק, פחות הדוק, but you're practicing. אין מודל שלישי שבא ואומר, אנחנו כקהילה שומרים על אליט ספיריטואלית, שמעבירה איזה גוף ידע שהוא יותר זה. זה מזכיר דרך כלל מאוד את הבאהיים במובן הזה, שגם דת, לא, אבל זה מעניין במובן הזה.
לא, פשוט הם נורא מצחיקים.
הבאהיים.
כן, הבאהיים נורא
מצחיקים. They're gonna be haim.
בוא נעבור הלאה לדעתי. בבקשה. אני אדבר רגע על הנסיך הרי, כן? נושא מאוד מצחיק.
קוריאה.
אז בעבר, בטח חלקכם וחלקכם זוכרים וזוכרות, הוכרז שיתוף פעולה ענק של ספוטיפיי עם הנסיך הרי ואשתו מרגן.
אשתו נטפליקס.
מרגן. מרגן מייקל. ועכשיו נודע לנו מהתקשורת שההסכם הגיע לסיומו, כי כנראה שהזוג המלכותי לא מספק את הסחורה, כמה מפתיע ששני האנשים האלה, שאחד מהם לא עבד בעבודה יום בחייו, לא הצליחו לספק, אתה יודע, לענקית התוכן הזאת, את כמות הדברים שהיא ציפתה מהם.
היה כל מיני דילים כאלה באותו זמן, אנחנו גם מחכים לאובמה מובי.
האובמה גם לא דליברינג כל כך טוב, אולי ספוטיפיי הגיע הזמן להפסיק עם הדילים המטופשים האלה. אבל מה שמצחיק בסיפור הזה, שבלומברג, רשת הידיעות חשפו שאחד הרעיונות של הרי לפודקאסט היה פודקאסט על טראומות ילדות אצל אנשים במרכאות מעוררי מחלוקת, כך הוא הגדיר את זה, שהוא יראיין על טראומות הילדות שלהם, כגון טראמפ ופוטין ומרק צוקרברג.
את קצת הרסת את זה, כי הרקע טיפה יותר מצחיק. זה אפילו לא שבלומברג חשפו את זה.
לא משנה. זה הרעיון עם הבכיר הזה שהתראיין על זה בפודקאסט אחר.
לא, שנייה, אבל זה סיפור נורא מצחיק. ביל סימנס, שהוא בכיר וגם פודקאסטר נורא זה, בעצם בפודקאסט של עצמו חושף שהרי בא אליו ואומר לו, אחי, אתה יכול לעזור לי לפתח את הרעיון שלי? אז הוא אומר לו, מה הרעיון שלך? וטוב שהוא לא אמר את הסאבטקסט של כל האירוע הזה, רציתי לעשות פודקאסט על זה שגם לאנשים ממש חזקים ואינטיילטד יש רגשות.
יש להם טראומות ילדות.
טראומות ילדות, בדיוק. ואז ביל סימנס, הציטוט זה, I gotta get drunk one time and tell you the story of the crazy Zoom I had with, how Harry, with Harry to try to help him with the podcast. It's one of my best stories. עכשיו, באמת, ההצעות שהוא מעלה, זה אפילו עניין של וולגרי. זה כאילו, זה פתטי. זאת אומרת, הוא רוצה, זה בעצם השלכה וולגרית של עצמו. זאת אומרת, הוא אפילו לא יכול...
כן? הוא מביא את זה מעצמו, אתה חושב?
לא, האמת שהוא אפילו לא מביא את זה מעצמו, הוא מביא את זה נראה לי מהסרט שהוא ראה על עצמו.
נכון, הוא הביא את זה מהכתר.
זה לא, אמיתי, זה לא עונה על ההגדרה של פסיכולוגיה. זה פתטי.
לא, עכשיו, מה שבעיניי...
אני, אבא שלי, היה דמות משמעותית בשבילי, נעשה סרט, אבא, הארי, אני...
טלוויזיו!
איך אתה רוצה לקרוא את זה? חוויית הארי. מה? וואו.
זה לא אמיתי, הוא סתם אמר את זה. מה שבעיניי מצחיק פה...
מי עוד רוצה להביא? אמרת פוטין, טראמפ,
צוקרברג,
והיה עוד שם רביעי שהוא זרק, שזה נורא מצחיק בהקשר של אבות.
נו.
את האפיפיור.
את האפיפיור. שיש לו רק אבא אחד, שזה אבא שבשמיים.
תודה רבה. ושכידוע מחרבן ביער.
נכון, הוא מחרבן ביער. או בכובע.
בדיוק.
אני חושבת שזה ביחד, זאת אומרת, הוא מחרבן בכובע, ואז מטמין את זה ביער.
מיסטר פרנסיס, so when was the first time you took a shot in your hat in a pause?
Shat in your hat.
Shat in the hat.
Miniature donkey.
A freaking miniature donkey. זה רפרנס לבן, איך זה נקרא?
רוחות אינה שירין.
אינה שירין, סרט מאוד מומלץ, תראו, מאוד כבד, אבל מהמם, מהמם, מהמם.
כמה מנותק אתה יכול להיות, עזוב לבחור את הנושא, אוקיי? עזוב לבחור את הנושא הדפוק הזה. כדי לחשוב שהאנשים הספציפיים האלה יבואו לדבר איתך על זה.
אוף, אני מאוהב בך, אני גם על זה מה שאני רשמתי.
אתה חושב שפוטין יבוא לדבר איתך על טראומות הילדות, אפילו צוקרברג לא יבוא לדבר איתך על זה.
יודעת מי יבוא? ארנולד שוורצנגר.
ארנולד שוורצנגר.
My father, he had the PTSD.
לא, באמת, עכשיו כאילו, זה מטורף בעיניי, כאילו...
זה מדהים.
מילא הרעיון, אבל איך אתה עושה...
יודעת מה התשובה.
אתה מבין איך העולם פועל? התשובה היא לא.
לא, בדיוק. הוא לא מבין. אבל לא, מה הוא כן מבין? שיש לו קשרים. זה מדהים, זה כוח דל, הוא אומר, אני יודע מה אני אעשה, אני אפי לחץ על השיט, פאק, מי אני מכיר שמפורסם? אמא שלי מלכה, שיט, אוקיי, לא טוב. אבא שלי מלך, שיט, פאק, לא, שנייה, מי עוד? צוקרברג, פעם הייתי בחדר איתו, כי אני כל כך פאקי פריבילגי, זה בטוח הוא יסכים לבוא. מי עוד, פגשתי גם הפעם את פוטין, שיט, מי עוד אני יכול להביא? ביל גייטס. ואז אתה אומר, כאילו, פתאום אתה קולט שכאילו, כמה זין להיות באליטה ברמה הזאת, כאילו, כמה ילדים טומטומים של עשירים, פריבילגים, אתה פוגש, שאז מתקשרים אליך, אומרים לך, היי, אתה זוכר אותי, אני הבן של, לא יודע, אני הבן של סטיבן ספילברג.
אני הבן של לילי בית.
בדיוק, אני הבן של, אני יורש העשר של מונקו, מה שלומך, נפגשנו בגרנד פרי של מונקו, תגיד, מה הסיכוי שאתה מוכן לבוא לפודקאסט החדש שלי? הוא מתעסק באנשים שאוהבים לרכב על סוסים, אתה רוצה לבוא לדבר איתי? זאת אומרת, לא, אני הנשיא של ארצות הברית, ולכן אני לא אבוא לדבר איתך על הדבר הזה, כאילו.
אתה חושב שהאמבולנס הזה מתישהו ייעלם, או שמעכשיו ועד סוף החיים שלנו אנחנו נשמע?
אני לא יודע, אתה יודע, הוא ההורח הרש... הבא, בפוד.
נכון. אנחנו ממש שמחים לקבל לפה. אז הסירנה של האמבולנס, בואי תספרי לנו על טראומות הילדות שלך. היא הסכימה לבוא, כן? היא זונה, היא כל דבר היא מגיעה.
אבא שלי היה טוסטו של מדה.
זה כאילו קצת באופן מסוים מתקשר לי כאילו לעניין של פרל, זאת אומרת, כאילו
מין... כן, כן, בטח, זה דומה.
זה כאילו אנשים שבאמת אין להם כל כך יכולת להבין איך הדברים פועלים, או כאילו מין שבאמת... לא איך דברים פועלים, אבל שבאמת שמנחיתים אותם לתפקיד שהוא לא הם, הוא לא באמת, כאילו מין, לא באמת קשור אליהם, ואי אפשר באמת, באיזה עולם הארי יכל לספק את הסחורה? באיזה עולם הוא יכל לייצר תוכנית טובה, ומעניינת את מישהו?
זה יפה, זה...
זה בן אדם שלא גדל בתוך המציאות, הוא גדל במין בועה אחרת לגמרי, אף אחד לא יכול להזדהות איתה, כי היא שונה מכל דבר אחר שאי פעם... היה ידוע לאדם שהוא לא בן משפחת המלוכה, שאין כזה הרבה כאלה בכל ההיסטוריה, מה יש לאיש הזה ולמרקם החיים האנושי? מה ביניהם? שום דבר.
אבל זה מה שמדהים, שאתה בסוף שאתה אומר, זה מה שרשמתי פה, כאילו מין, שדווקא מה שמעניין בריביל, זה איך אנחנו יודעים, זאת אומרת, מה שמעניין מעבר לכמה פתטי ושקוף הפסיכולוגיה של התוכן, זה הריביל הזה. עכשיו, הריביל הזה בנוי על זה שכאילו מין, בעצם הוא הלך להתייעץ עם אנשים, ומה עולה מהדבר הזה? הוא לא השתמש בעצות שלהם.
הוא לא הקשיב, זה ככה שהסימון הזה אומר.
אני חושב שנכון לחתוך בדקה 45, אבל זה לא קרה הפעם. למה? קמצנים יקרים, כי מיכל צורן באה לשמור עליכם. היא טוענת שזה לא עובד, ולכן אנחנו פשוט נקטע פה בבולגריה, ותפספסו את הנושא...
את כל נושא הצוללת המאוד מאוד מצחיק הזה, בעיניי יש לנו כמה תובנות יפות על העניין.
וצריך לעשות את זה בלי אף רפרנס לביטלס.
נכון, באמת הצלחנו.
נכון.
חוץ מעכשיו, אתם...
קרי ביילו סמרין וברקע לילי פרנקו.
קר לי בלב.
ביי.
קר לי בלב. מקבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן. לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים. זה לא נעים שירותים וקר, או קר, קר לי בלב. זה לא...